טוב, עד שנתחיל, מועדים לשמחה קודם כל לכולם. אני התלבטתי עד היום בצהריים מה יהיה נושא השיעור. אליסף עדי, נכון? האם לדבר קצת בסוגיית המלחמה, שיצא לנו בגבעת שמואל קצת לדבר על זה, או מה שבסוף הוחלט, על פי הצעתו, איך נשמח השנה בשמחת תורה? זאת שאלה גדולה. זאת לא שאלה של בית המדרש, אבל זאת שאלה שנשאלה בחלל האוויר של החברה הישראלית. טוב, אז זה הנושא שלנו, אנחנו מתחילים. אם כן, איך נשמח השנה בשמחת תורה? עוד פחות מ-24 שעות. אז כדי לענות על השאלה הזאת, צריכים לפרק שתי מילים. א', מה זו שמחה? וב', מה זו תורה? וממילא, מה זה שמחת תורה? זה הנושא שלנו. בסדר? אז השיעור הזה יחולק לשני חלקים. אולי שלושה, אם נספיק. חלק אחד, מהי הגדרת המושג שמחה, שצריך פעם לעשות סדר בזה, נראה לי. ובית, מהי השמחה המיוחדת שנקראת שמחה בתורה, שמחת תורה וכו'. והחלק השלישי, ננסה לחבר את זה לחג הסוכות, דרך שמיני עצרת, בואכה שמחת תורה, כמה שנספיק. אז יש כאן מקורות מכתבי הרב, ניסינו קצת ללקט מקורות מכתבי הרב כדי לראות שיש איזו תמונה, הרב מייצר לנו איזו תמונה בסוגיה הזאת. אומר הרב, השמחה, מקור אחד, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח. וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. כלומר, לו היינו נכנסים ל-MRI אלוקי, MRI רוחני אלוקי. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? אז לפי מה שהרב כאן כותב, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נטיות טבעיות, שהם חלק מה-DNA שלו, נטיות נקרא לזה נפשיות טבעיות, ואחת מהנטיות הטבעיות היא נטיית השמחה. כלומר, האדם הנורמלי הוא אדם שמח. האדם הלא נורמלי הוא אדם לא שמח. לכן השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. זאת נטייה שיש לנו אליה הטיה, כי הקדוש ברוך הוא הטביע אותה בתוכנו כטבע, ולכן אנחנו לא מחדשים שום דבר כשאנחנו שמחים. להפך, אם אנחנו לא שמחים, אז יש לנו בעיה. ולכן אדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עלז ושמח. מדוע? כי זה טבעו. ככה גם הוא ברא אותו, זאת נטייתו. וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. טוב, אז הידיעה הזאת שהאדם הוא יצור שבטבעו הוא שמח, היא ידיעה מעודדת מאוד. אבל אומר הרב בהמשך הפסקה שם, אנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת ולמלותה בציורים האמיתיים ולהודיע לנפש את מטרת נטייתה. כי אחרת, למען תחת היותה נשענת לפי הטבע הפראי על יסודות דמיונות שווא, תהיה מיוסדת על אדני אמת ודברים הקיימים לעד. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו נטיות מסוימות כטבע, כמו נטיית השמחה, זה נכון. אבל זה שהנטייה הטבעית הזאת היא צריכה ברור, היא צריכה ברור מדויק. איך היא מופיעה? צריך לקחת את הנטייה הבריאה הזאת, ולהופיע אותה, למלא אותה בציורים האמיתיים כדי שהיא תופיע באמת. כי אם לא, אם אנחנו נחשוב כל מיני מחשבות ונגדיר כל מיני הגדרות לא נכונות ביחס למידת או נטיית השמחה, אז הנטייה הזאת של השמחה שהיא נטייה בריאה יכולה להתלבש, הרב מגדיר את זה פה, בטבע פראי, יכולה להתלבש בהרבה מאוד דמיונות שווא, ואז ממילא היא לא תופיע בצורתה המתוקנת. לכן נסכם. האם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נטייה טבעית של שמחה? כן. האם האדם צריך לברר לעצמו איך להופיע את הנטייה הזאת בצורה נכונה כדי שהוא יופיע את הנטייה הזאת? כן. ואם הוא לא יברר לעצמו, אז נטיית השמחה הזאת יכולה להופיע בצורה מאוד דמיונית, פראית, שקרית. אז זה הנושא שלנו בחלק הראשון. קודם כל להגדיר את הנטייה הטבעית שהיא תבועה בנו כטבע, שהיא נטיית השמחה, כדי שלא נסתה מהדרך ונגיע לדמיונות עד כדי מה שכתוב פה. אז מהליקוד שלפנינו כרגע פה, אולי יש יותר, אפשר לומר שיש שלוש הבנות יסודיות בהבנת נטיית השמחה בנפש האנושית. כמובן בעיקר בנפש הישראלית, אבל שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אומר הרב מקור שתיים, אפשרות אחת לשמח, או האדם יכול להגדיר לעצמו שהוא שמח באופן הבא, איך? לשכח ממנו את עמלו ולהשיח דעת מכל הדברים המעציבים. אפשרות אחת להגיע למצב של שמחה, זה השחת הדעת מהדברים המורכבים והמסובכים והמעציבים של החיים. תרבות שלמה, אני אקרא תרבות מערבית, בנויה על השיטה הזאת. איך אנחנו נסיח את דעתו של האדם, דעתה של החברה, דעתה של האנושות וכו'. איך נסית את דעתו, נסיח את דעתו מכל הדברים המעציבים, הכואבים, המייסרים וכו'. כמובן אומר הרב, שזאת לא הגדרה אמיתית של המושג שמחה, כי אתה לא יכול להגדיר דבר בצורה שוללת, אתה חייב להגדיר אותו בצורה חיובית. אתה לא יכול להגיד, השמחה היא לא. אתה צריך להגיד מה השמחה היא כן. עכשיו אמרת, השמחה היא להשכיח ממך את הדברים המעציבים. טוב, אז א', השאלה אם אפשר להשכיח ממני את הדברים המעציבים. ב', כנראה שאי אפשר להשכיח ממני, מדוע אומר הרב? שמחה זו, שפלא בעיניי שהרב מגדיר את אפילו כשמחה, אולי כי בני אדם מגדירים ככה. שמחה זו אינה שלמה ומתמדת. א', היא לא שלמה וב', היא לא מתמידה. כי הלא הדברים שאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים, מרבבים את שמחתו. ניקח דוגמאות פשוטות, בסדר? אדם יש לו קושי בחיים. אז הוא רוצה עכשיו לברוח מהקושי. איך הוא בורח מהקושי? הולך לישון. אוכל גלידה, מנגן בכינור, קורא ספר. אנחנו לא נגד כל זה. זה בסדר. כן? אבל אחרי שהוא יסיים לנגן בכינור, והוא יסיים לישון, והוא יסיים את הגלידה, הדברים המעציבים, הדברים הקשיים, הבעיות נמצאות. נראה לי שאני לא אגזים אם אני אומר שהשנה הזאת אין לנו אפשרות להשיח את הדעת. אף אחד לא יכול להשיח את דעתו. כל יום, כל כמה שעות. זה לא פשוט בכלל. אני לא אגיד מה שיפר לי עכשיו קצין פה בכניסה, שיושב פה כרגע, שירד עכשיו מלבנון. עכשיו, אנחנו בשנה של חוסר אפשרות להשיח את הדעת. דרך אגב, מבחינה מסוימת זה טוב, כי זה דורש מאיתנו לעלות למדרגה האמיתית של מושג השמחה. בכל אופן, אם כן, אפשרות אחת להגדיר את מושג השמחה, יש קשיים בחיים, יש איסורים, יש צרות, יש דברים מעכבים, לכן אנחנו צריכים להשכיח מאיתנו כמה שניתן, דרך השחת הדעת, על ידי התעסקויות בנושאים אחרים, בדברים אחרים, להשכיח מאיתנו את הדברים המעציבים. א', במבחינת המהות, אי אפשר להגדיר כשמחה, כי לא הגדרת מה היא כן, אמרת מה לא, וב', ודאי זה דבר לא מתמיד, כי אחרי שאתה תתעורר מהפנטזיה שלך, אתה חוזר אל הדברים האמיתיים של החיים, שהם דברים מורכבים ומעציבים, והשנה הזאת, היא הוכיחה לנו שהשיטה הזאת לא עובדת. עכשיו, אני לא שולל שיכול להיות לפעמים, אדם צריך לשים את הראש על הכרית, אדם צריך לקרוא ספר, אני לא אומר שלא, זה בסדר, אבל אי אפשר לבנות על זה שיטת חיים. זאת לא השיטה. הבנה ראשונה, אם כן, השמחה כהסחת הדעת מהדברים המעציבים. קומה ראשונה. קומה שנייה, נתחיל בשאלה. אדם קונה חולצה חדשה. בדור שלי, היינו קונים חולצה, יש פה כמה בדור שלי פה, לא כאלה סקנים. כמה הייתה חולצה, מי זוכר? כמה הייתה עולה חולצה? 19.90, אתם זוכרים את זה? 19.90, 5 ב-100, עם עודף. 19.90. יפה. 5 חולצות ב-100. אחלה. לובש את החולצה פעם ראשונה, עוצר את החיים, מברך. מלביש ערומים למאן דאמר, ולכולי עלמא, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. נתרגם? תודה רבה לך ריבונו של עולם שאני חי. איזה מזל שאני עדיין חי. למה? כי ברוך השם אני לובש חולצה של 1990, היה שווה לחיות בשביל זה. לא, זה מה שזה לכאורה אומר. אדם אוכל תפוז פעם ראשונה בעונה. בורא פרי העץ, שהחיינו, תודה רבה לך ריבונו של עולם, שהחיית אותי, וקיימנו, וקיימת אותי, והגיענו, והגעת אותי לזמן הזה, ומה קורה בזמן הזה? אני פעם ראשונה אוכל, פעם ראשונה העונה, אוכל תפוז חמצמץ. איזה בשביל זה היה שווה לחיות. נשמע לכם הגיוני? הגיוני לברך שהחיינו והקיימנו והגיענו לזמן הזה על איזה בקט חדש או איזה פרי חדש וכדומה. ברור שלא. נו, אז איך נסביר את הברכה? מסביר הרב, שהברכה שאנחנו מברכים שהחיינו, היא לא על הבגד או על הפרי או על הכלי וכדומה. אלא הברכה שאנחנו מברכים שהחיינו היא על נטייה עמוקה בנפש האנושית, שהיא נטיית ההתחדשות, נטיית החידוש. אומר הרב, נקרא רגע את לשונו מקור שלוש מוסר אביך, שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש. ולמה זה משמח? כי לפני שזה היה שלי, לפני שהחולצה הייתה שלי, הייתה של המוכר. לפני שהתפוז היה שלי, הוא היה על העץ. אז היות וזה היה חיצוני לי, זה היה כביכול למעלה מיכולת השגתי, מחוץ לי, מחוץ ליכולת שלי להשיג את הדבר. ברגע שהשגתי את הדבר הזה, התחדשה אצלי התחושה, ההרגשה של החידוש. הנה, אני מסוגל לקנות דבר, תרתי משמע לקנות, לקנות מדרגה שהיא הייתה חיצונית לי. כביכול, קניתי איזה מעלה שעמדה למעלה ממדרגתי, ועכשיו אני שייך אליה. זה משמח מאוד. לכן אומר הרב שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיעה לזה, כל זמן שהוא לא קנה את הדבר. או פגש את הדבר. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, איך זה למעלה ממדרגתו? כי לפני כן זה לא היה שלו. הרי הוא שמח, הוא שמח. מה הבעיה בשמחה כזאת? א', שזה תלוי בחידוש. וכל דבר חדש בסוף יהיה ישן, נגיד חולצה. אחרי כביסה ראשונה נגמר שחיינו. תפוז אחרי פעם ראשונה נגמר. טוב, אז גם בזה האדם המודרני המציא אפשרויות, קוראים לזה קניון, ואתה כל הזמן בתהליך של התחדשות, שאני יודע שהשיעור הזה הוא גם לאגף הזה, ואני מודע לזה שאחת הנטיות החזקות בנפש הנשית היא נטיית ההתחדשות, ולכן הומצא הקניון וכדומה. זה בסדר, זה אנחנו יודעים. אבל ברור שהכיוון הזה או ההבנה הזאת של מושג השמחה שהיא תלויה בחידוש, א', השאלה במה אתה מתחדש, וב', זה תלוי דבר, וג', זה ייגמר מתישהו. ולכן אומר הרב, וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח, אבל מה יקרה עוד חמש דקות? אך אחר שכבר זכה אל הטוב, הוא כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. וכמובן גם פה צריך לעשות הבחנה והבדלה בין שני סוגי חידושים. יש חידוש שהוא חידוש חומרי, שהוא ודאי קצר ועובר מהר, ויש חידוש שהוא חידוש רוחני, כמו אדם הגיע לזה הבנה חדשה בשיעור, בחברותה, מידה טובה, תפילה טובה, וכו', חסד שהוא עשה, כל מה שהוא סוג של חידוש, בין אם הוא חידוש חומרי, בין אם הוא חידוש רוחני. כמובן שהחידוש הרוחני עדיף על החידוש החומרי, כי הוא יותר שייך למקור הנצח, אבל מצד שני, אם אתה שמח תלוי חידוש, אז זה לא משנה אם זה חומרי או רוחני. עד רבה, תמיד החידוש הרוחני הוא יותר מסוכן, כי לחידוש הרוחני יש זקן, ואז אתה יכול להכשיר אותו, להגיד, השמחה זה בעצם ההתחדשות. התחדשות של מה? של עולם רוחני. אז הנה, הגעתי להגדרת השמחה. לא נכון, כי אם לא יהיה לך חידוש עכשיו, ואם אחרתיים החידוש הזה יעבור, ולא אם, הוא יעבור, אז לא תהיה שמח? אתה שואל בחור ישיבה בסוף יום, איך היה היום? תשובה אחת, מופלא מאוד. מה קרה? היה לי יום מלא התחדשות. התחדשות בהבנה, התחדשות במוסר, התחדשות בתפילה, התחדשות בין אדם לחברו, התחדשות בעולמי הרוחני יופי. יאללה, יום שני אתה שואל אותו מה נשמע? על הפנים. מה היה עכשיו? הכל תקוע, הכל סתום. לא הבנתי כלום, בין אדם לחברו על הפנים, הכל גמור. האדם לא יכול לחיות ככה יום עשה ליום בעשה, מה זה דבש בצל כמו מוניטור לפני לידה? זה לא, אדם לא מנהל ככה חיים. לכן הבנת מושג השמחה בתלות ההתחדשות, יש צד כזה בנפש, כמו שיש צד של השחת הדעת, לא אמרנו שלא. אבל ודאי שגם לפי ההגדרה הזאת, א', השמחה היא לא מתמידה, ב' היא תלויה בדבר, ג' היא תסתיים מתישהו. נקרא את זה שוב בפעם אחת, שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, וכיוון שנתחדש לו הטוב שמעלה ממדרגתו הוא שמח, אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, אין כאן מקום שמחה. דרך אגב, עומק הנטייה הנפשית הזאת של הרצון להתחדש, היא כמובן שייכת, וזה צריך להגיד את זה, היא שייכת למדרגה שיש באדם מדרגה אלוקית אינסופית, בחינת יש לו מנה רוצה 200. אז היות ויש באדם מדרגה אלוקית, והמדרגה האלוקית היא מדרגה אינסופית, לעולם לא יסוף, תמיד הולך ומתפתח, הולך וצומח, הולך ומתחדש. לכן הנטייה הזאת של הרצון להוסיף, ולהוסיף, 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 הרצון הזה, הנטייה העמוקה הזאת, היא נטייה שביסודה היא אלוקית. היא יכולה להתלבש במושגים חומריים, יכולה להתלבש במושגים מוכנים, כמו שאמרנו מקודם. אבל אף על פי שהיא נטייה אלוקית, אתה לא יכול להגדיר את השמחה באופן הזה. כי מה יהיה באמת שלא יהיה חידוש? מה יהיה כשיסתיים החידוש? אז כל מה אתה תלוי בחידושים. אז אתה באמת חי במדרגה כזאת של יום דבש יום בצל, זה בלתי אפשרי. וכאן הרב אומר, אמנם שצריך להבחין בין ההתחדשות החומרית להתחדשות הרוחנית, רק נקרא את בין הברכות במקור 3, כי באמת מילוי התאוות המורגשות, זאת ההתחדשות החומרית, אין בהם מקום לשמחה כי אם להנאה לשעתה, כמו החולצה והפרי, אבל השמחה נאותה רק לדברים הנצחיים והרוחניים, הנצחיים הרוחניים כהשגת החוכמה והצדק, לפי המדרגה הזאת, אבל דרך נראה שגם לא זו המדרגה האמיתית של מושג השמחה. אז אם כן, קומה ראשונה בהבנת מושג השמחה, השחת הדת מהדברים המעציבים. טוב, זה לא כל כך חוזר, א', זה לא הגדרה חיובית, אלא שלילית, וב', בסוף אתה חוזר אל הדברים המעציבים. הלאה, הגדרה ראשונה. הגדרה שנייה, השמחה כתנועת התחדשות, שמקורה באינסוף האלוהי שנמצא באדם. טוב, התחדשות זה ביטוי לאלוקות אינסופית, ודאי התחדשות ביניהם רוחניים, אבל גם זה, החדש תמיד יהיה ישן, ולכן השמחה הזאת תעבור מן העולם. קומה שלישית, אם כן, שמחת השחת הדעת, שמחת ההתחדשות. קומה שלישית, והיא קומה עמוקה מאוד. אומר הרב, אולי רק עוד משפט אחד. השנה הזאת, מאה שמחת תורה שעבר, א', אמרנו אי אפשר להסיח את הדעת. לא נראה לי שיש פה מישהו שמצליח להסיח את הדעת. אז אנחנו, לשמחה הזאת אנחנו לא שייכים. שמחה שנייה, שמחת ההתחדשות. לא בטוח שהחדשות שאנחנו שומעים תמיד, הן חדשות טובות. יש התחדשויות מורכבות. מצד אחד אתה רואה גילויים מופלאים באומה, מצד שני יש קשיים, יש כאבים. לכן אתה לא יכול לבנות על ההתחדשות. כי ההתחדשות הזאת היא מלווה בדברים חדשים פחות מסמכים. זה החדש שהפך להיות ישן, כמו שאמרנו מקודם. לכן צריך להגיע לקומה השלישית. והקומה השלישית היא קומה עמוקה מאוד. הרב מסביר את מה שהולך להסביר כאן במקור 4, על ההבדל בחתונה של הבן של רבי עקיבא, בין החברים של הבן של רבי עקיבא, שכנראה היו אנשים רציניים מאוד, לבין רבי עקיבא וחבריו. הוא קורא לזה החכמים העומדים ברום המעלה, שזה רבי עקיבא וחבריו, למול התלמידים, שזה הבן של רבי עקיבא והחברים שלו. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. אומר הרב מקור 4, לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזו פעולה מיוחדת, ולא איזה לימוד מיוחד. אם כן, השמחה היא לא תולדה של גורם חוץ, או גורם חוץ להסיח לדעת מהדברים המעציבים, או גורם חוץ שיש פה איזה חידוש חיצוני. לא. אלא מה כן? וכאן הרב מדבר על החכמים שאפילו לימוד מיוחד, פעולה מיוחדת, לימוד של קודש, פעולה של קודש, אפילו זה לא. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים מרום המעלה להיות שמחים. לא איזו פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. אני רוצה רגע לעצור פה באמצע המשפט. היום הייתי בנסיעה בבוקר, אז שמעתי כמה דקות ולחלק פה שמעו, ראינו כמה אנשים, השנה לא נוכל לסמוך בשמחת תורה, ואם נסמך זה יהיה משהו אחר לגמרי. למה? מה עומד בבסיס המשפטים האלה? כי השמחה היא תלויה בגורמים חיצוניים. יש שלום, שמחים, יש מלחמה, לא שמחים. יש ניצחון במלחמה, שמחים, יש קשיים, פחות. אחינו בשרנו החטופים בבית, שמחים, עדיין לא שמחים. עוד פעם, אנחנו לא מזלזלים בכל זה חד ושלום. ברור. אבל אם השמחה היא תלויה בגורמים חיצוניים, בטח בזמן מלחמה, אז איך אפשר לסמוח? באמת אי אפשר לסמוח? מי שאומר, אני רוצה להיות ברור, מי שאומר, השנה לא נשמח בשמחת תורה, או לא נשמח כמו כל שנה בשמחת תורה, סליחה שאני ברור מאוד, הוא לא מבין את הסוגיה. כי באמת הוא או בקומה אחת או בקומה שתיים. או שהוא מצפה להסחת הדעת ואי אפשר להסיח את הדעת, או שהוא מצפה באיזה חידוש חיובי, ולא תמיד החידוש הוא חיובי. לפעמים חידוש ולפעמים חידוש הוא שלילי. לכן הקדמתי ואמרתי בהתחלה, השאלה הזאת, איך נשמח השנה בשמחת תורה, אני בכוונה הגדרתי ככה את הדף מקורות הזה. אני לא רוצה להגיד זאת שאלת כפירה. השאלה צריכה דפוכה. איך לא נשמח השנה בשמחת תורה? למה? כי השאלה עכשיו, מה ההגדרה האמיתית של המושג שמחה? אומר הרב, אני חוזר לארבע. לא איזה דבר מיוחד גורם לחכמים העומדים ברום המעלה להיות שמחים. לא איזה פעולה מיוחדת ולא איזה לימוד מיוחד. זה לא תלוי בשום גורם חיצוני. אלא, כי שמחת עולם היא על ראשם. תכף נראה מה זה השמחת עולם הזאת, איך מגיעים אליה. דרך אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות שנשמע ונדע רק דברים טובים. אפילו ברכת דיין האמת כתוב שצריך לברך, על פי ההלכה, צריך לברך בשמחה. אפילו זה נפסק להלכה. חס ושלום. שמחת עולם היא על ראשה. מה היא שמחת העולם הזאת? השמחה האלוקית בעצמה היא שורש נשמתם, היא גבוהה מעל כל החיים כולם, החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים את השפעתם מקרני אורה. כלומר, זה הפוך בדיוק מה שאמרנו עד עכשיו. המהלך הפשוט שרוב בני אדם חושבים, ששמחה היא תוצאה של מהחוץ פנימה. כלומר, כדי להיות שמח מבפנים, זה תלוי בגורם החיצוני שישמח אותך. אז הגורם החיצוני המשמח יגרום לשמחה פנימית. אומר הרב, זה בדיוק הפוך. השמחה היא שמחה פנימית. שמחת עולם. היא לא תלויה בכלום. תכף נראה מהי. והשמחה הזאת היא מקרינה החוצה על כל המצבים המשתנים, כולל המצבים המסובכים. עוד פעם, השמחה האלוקית בעצמה היא שורש נשמתם, היא השורש הפנימי. היא גבוהה מעל כל החיים כולם, היא לא תלויה במאורעות, היא לא תלויה במצבים המשתנים, היא לא תלויה בחדשות. הפוך בדיוק. היא גבוהה מעל כל החיים כולם, וממילא החיים הרוחניים והמעשיים, כל מה שהוא מופיע בעולמנו, בין מבחינה חומרית מעשית בין מבחינה רוחנית, הוא מקבל את השפעתו משורש השמחה הפנימי הזה. החיים הרוחניים והמעשיים נוטלים את השפעתם מקרני אורה. אז יש איזה מין שמש של שמחה בנפש הישראלית, בנפש האנושית בכלל, כמו שאנו בהתחלה. אבל יש נפש, יש שמש של שמחה פנימית, בנפש האדם, ותרף נראה בנפש ישראל, ושמש השמחה הזו מקרינה ומשפיעה על כל ההופעות המסתעפות החוצה. זה לא אומר שלא קשה. לא מבחים הטוב האמיתי ו... במקום דיין האמת, חד ושלום. או בחיי דיין האמת, נכון. ושלא נתמודד, אבל בשמחה. עכשיו, מה זה המדרגה הזאת? איך מגיעים אליה? אז עד לכאן שלושת ההבנות במושג השמחה. הסחת הדעת, התחדשות, שמחה פנימית. שמש שמקרינה החוצה, לא חוץ שיבנה פנימה, פנים שמקרין החוצה. מה זה? מה זאת השמש הפנימית הזאת? אז כדי להבין את זה, נתקדם למילה תורה. שמחת תורה. מה זו תורה? אז זה פלא פלאות. כידוע בגמרא במסכת שבת יש סוגיה שלמה, ארוכה, שעוסקת במעמד הר סיני, מעמד מתן תורה וכו'. ויש פסקאות ארוכות מאוד של הרב בעינייה. לא מפתיע אותנו שהפסקה הראשונה שהרב מטפל בה, מברר אותה בעינייה, היא הסוגיה שעכשיו אנחנו הולכים לראות שהיא לכאורה סוגיה טכנית לחלוטין. לכאורה. אומרת הגמרא במסכת שבת, מקור חמש תלמין למטה. אמר רב עדה בר אהבה, משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. עם ישראל הגיע להר סיני באלף סיוון. מתן תורה, חכם רבי יוסי, וו זין בסיוון. טוב, יפה. מה קרה בכל השישה ימים האלה? יום ראשון ולא אמר לו משום חולשה, לא אמר לו ולא מידי משום חולשה דאוכה, היה בסיוון. בית בסיוון, נתחיל פינג פונג, כשמשה רבנו עולה, יורד, ואתם תראו ממלכת כהנים וגוי קדוש, מצוות הגבלה, מצוות פרישה וכו'. יפה. מתי משה רבנו עלה? מתי משה רבנו ירד? תשאלו שאלה, מה זה מעניין אותי? שמשה רבנו יעלה מתי שבא לו, וירד מתי שבא לו. אחרי בחור רוצה להגיד לו, ואתם תראו ממלכת כהנים, תעלה ב-12 בצהריים ותרד ב-2 ורבע, מה אכפת לנו? תעלה ב-4 לפנות בוקר ותרד ב-4 אחרי צהריים. מה זה מעניין? אומרת הגמרא לא, על פי פסוקים. אומרת הגמרא, אמר רב אבא רבא, משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד. אתה יודע מתי משה עלה להרסנה לשמוע דבר השם? בהשכמה. נגיד הנצח חמה. אתה יודע מתי הוא ירד? בהשכמה. טוב, איך זה מסתדר עם כל מה שכבחו אמר בימים, או בתוך השישה ימים האלה, חמישה ימים או שבעה ימים. קיצור, לפי הדעות, נעזוב את החשבון. אבל בכל אופן, משה עלה בהשכמה, ירד בהשכמה. מאיפה יודעים שהוא עלה בהשכמה? שנאמר, וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. הנה, ויעל. מתי ויעל? וישכם משה בבוקר. זה כתוב פסוק. לגבי עלה בהשכמה, זה פסוק מפורש. וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. מתי ויעל וישכם? מה זה השכמה? בהשכמה בנצח חמה. איך אנחנו יודעים שהוא ירד בהשכמה? שהקב"ה אמר לו, לך רד ועלית. כאן לא כתוב וירד, וישכם משה וירד. לא. כאן כתוב, לך רד ועלית. עלית כתוב, ויעל, מתי בוישכם. רד, הקיש ירידה לעלייה, דורשת הגמרא, הקיש ירידה לעלייה בהשכמה. אם כן, מאוד מעניין. משה עולה לשמוע דבר השם בהר סיני בהשכמה, ויורד להשמיע דבר השם לישראל בהשכמה. לגבי העלייה, פסוק מפורש, לגבי הירידה, איך נקרא לזה? אקש. נשתם בגמר, בפניצור של הגמר, אקש. א', מה זה חשוב לנו כל כך שמשה עולה ויורד בהשכמה? ב', למה העלייה בהשכמה, זה ברור, זה פסוק. אבל הירידה בהשכמה, זה אקש. מה ההבדל בין ירידה, בין עלייה לירידה? אומר הרב, רבותיי היקרים, גבירותיי היקרות, אם הגענו היום רק בשימות את זה, שווה. איך להיכנס לשמחת תורה? אומר הרב, ההשפעה האלוקית, העמודה המצאית למעלה, ההשפעה האלוקית העליונה, שהיא מקור התורה והעצמותה, מקור ההוויה של כל העולמים כולם, מקור הראשית של כל היש, שלוש פעמים הרב משתמש במילה מקור. מקור הכוונה כפשוטו ממש, מקור החיים, כמו מקור הנביאה. שם מתחילים המים לנבוע. אומר הרב, ההשפעה האלוקית העליונה, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו, מלמעלה למטה. כדי שהוא ישפיע עלינו, צריך להשפיע מהמקור. בואו נצר ציור, יש אינסוף אלוקי, ויש איזה מקור, איזה מקור נביאה כזה שמשם הקדוש ברוך הוא משפיע. כרגע נגיד מקור אחד, בסוף אני מקווה שנגיע למקור השני, אבל כרגע המקור שלנו. אומר הרב, ההשפעה האלוקית העליונה, שהיא, מהו הכלי המקורי שמשם הכל נשפח אלינו, הכל יורד אלינו? שהיא מקור התורה והעצמותה. אין ראשית אל התורה, אין ראשית אל ישראל, וישראל קדמו לתורה. תרף נגיע. אבל כרגע אנחנו נראים אל התורה. שמחה תורה, שמחה בתורה. מה זו תורה בכלל? התורה היא מקור ההשפעה האלוקית העליונה על עולמנו. אם אפשר לומר ככה, הקדוש ברוך הוא, אני אומר משהו שתרף נסביר אותו, ישראל, תרף נגיע אליו, תורה, עולם הזה. נדלק רגע לישראל, הקדוש ברוך הוא תורה, עולם הזה. אז השפע האלוקי של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה עובר דרך המקור שנקרא תורה. לכן ההשפעה האלוקית העליונה שהיא מקור התורה ועצמותה. ב', התורה הזאת היא לא רק נשארת בעצמה, מקור ההוויה של כל העולמים כולם. הסתכל בוראית ברא אלמה, ברא אלמין. זה מקור ההוויה של כל העולמים. מקור הראשית של כל היש, אין ראשית אל התורה. ההולכת ומתפשטת לחיי האדם הרוחניים והמעשיים, גם הרוחניים, גם החומריים, היחידים והכלליים, גם הפרטיים, גם הכלליים. ההשפעה האלוקית הזאת, אומר הרב, שעוברת דרך התורה, היא, ההשפעה הזו, אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה. אני רוצה להסביר את זה, כבר נקרא את זה. אנחנו יודעים שהיום שלנו מחולק ל-24 שעות, יום ולילה. יום זה הזמן של הפעילות של העולם הזה. הכי פשוט. עולם הצומח, פוטוסינתזה, שמש, זורחת. רוב בעלי החיים פעילים ביום, בני אדם פעילים ביום. נסתכל רגע במבט של עולם לא טכנולוגי, נגיד אין חשמל וכדומה. הפעילות של הנבראים בעולם הזה היא ביום. ובלילה, מנוחה. אם אפשר לומר את זה יותר עמוק, ביום יש, לענייננו, ביום יש פעילות אנושית, פעילות טבעית, בלילה שביטה אנושית, שביטה טבעית, פעילות אלוקית. בערב היא בוקר. בערב הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם, ביום במחרת העולם נברא. וכו'. אם כן, אם משה רבנו היה עולה באמצע הצהריים, משה רבנו מחליט לעלות בחצות היום, ב-12 בצהריים, מה הייתה הבעיה? הייתה הבעיה שהתורה, שהוא עלה לקבל אותה, התורה הזאת היא כבר מושפעת, בואו נגיד סתם, נגיד, כנענית 6:30, קצת אחרי, כן, נגיד, 6:30, חצות יום, 12:30, נגיד, פוס מינוס. אז התורה שהוא עכשיו הולך לקבל, היא כבר מושפעת מהעולם החומרי, מהעולם הטבעי, מהעולם המוגבל, מהעולם שלנו. כלומר, ואז כביכול, מי שקובע איזה תורה תתקבל פה, זה בעצם המציאות פה, בעולם שלנו. אומר הרב, לא יכול להיות שאלף משה רבנו לא יעלה בהשכמה. משה רבנו עולה בהשכמה לקבל תורה, כי התורה שהוא מקבל לא מושפעת משום דבר שקורה פה בעולם הזה. שום דבר. היא צריכה להיות תורה נקייה, שלמה, אלוקית, טוטלית, מוחלטת. זה מקור החיים, זה מקור היש. זה מקור ההשפעה. לכן לא יעלה על הדעת שמשה רבנו יעלה לא בהשכמה, כי אז כביכול הוא עולה עם כל ההשפעות שהוא קיבל בחמש שעות האלה או בדקה הזאת, ואחר כך התורה שהוא יקבל היא תהיה תורה לא נקייה, כי היא תורה שכבר מושפעת מהגברה, מהאדם הזה שכרגע הוא, העולם הזה השפיע עליו כשהוא הולך לקבל תורה. לכן אומר הרב משפט נפלא מאוד, ההשפעה הזו שהיא מקור החיים, ומקור החיים הזה צריך להיות טהור ונקי, שלם ומוחלט וטוטלי, ללא תנאי ותלות ושייכות כרגע לשום דבר חומרי מוגבל שקשור לעולמנו. ההשפעה הזו אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה, בחינת יום. הפוך, דווקא מפני שהיא לא קשורה לעולם הזה, והיא עומדת למעלה מן העולם הזה, והיא עוד לפני כל הביטויים וההופעות של העולם הזה, החיובים וודאי השליליים, דווקא מפני זה, היא יכולה אחר כך לרדת למטה ולרומם את החיים המסתעפים והמסתבכים. הפוך. אני אגיד בצורה רגע קצת מצחיקה. האם אנחנו מעלים על דעתנו שילד בכיתה א' ילמד את החברים שלו ילדים בכיתה א'? אין חבוש מתירסו מבית הנסורים. כלומר, תמיד מי שאמור להעלות את המציאות, הוא אמור להיות קומה אחת למעלה מן המציאות הזאת, לפחות קומה אחת למעלה מן המציאות. אין חבוש מתיר עצמו מבית הנסורים. אם אתה חבוש, אתה לא יכול להתיר את עצמך. אתה צריך שמישהו חופשי יתיר את, זה, את, 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 את מה שאתה אסור בו. אז זה כלל גדול. כדי שמדרגה נמוכה תתעלה, היא חייבת להיות מקבלת את השפעתה ממדרגה מעולה ממנה, שלא תלויה בנמיכות שלה. של הקומה שהיא באה עכשיו לרומן. זה כלל ברזל. אז ילד בכיתה א' לא ילמד, זה ילדים בכיתה א'. וחבוש, הוא יתיר את עצמו. ודווקא מפני העליונות הזאת, המורה בכיתה א' יכולה להרים את הילדים של כיתה א' לכיתה ב', והאדם החופשי יכול באמת להתיר את האסור, את החבוש. עוד פעם, ההשפעה הזו אינה מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה. היא מטווה לחיים את דרכם. אז א', היא לא מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה. זה מלוא. שום השפעה של גבול, של עולם הזה, על מקוריות החיים, ומצד שני, הפוך, דווקא מפני שאין שום השפעה, דווקא מפני זה, היא מטווה לחיים את דרכם, להסביבה, לאומה, לעולם, את סביונם. ודווקא מפני ניקיונו מכל השפעה של חיים מוגבלים, יפקה בכוח עליוניותו להחיות את החיים לקיים את ההוויה. זה נקרא תורה. תורה זה מקור החיים, מקור היש, שהוא זה כמו שמש פנימית כזאת שמחוממת ומחיה את הכל. לכן ודאי שמשה בהשכמה עלה. אז לעלות לעולם העליון ולקבל תורה נקייה בהשכמה זה פשוט. יחסית, לכן זה פסוק. נכון. והשכם משה ויעל, זה פשוט. בהשכמה עלה באותוכן החיים, בייחוד החברותיים הניכרים והבולטים, עודם נרדמים, ומרץ פעולתם בפועל לא נתגלה. הנה עוד פעם המשפט הזה. לא סיוע של כל ניסיון של חיים, לא הכשר כל נטייה של ציבור, זה לא קשור לניסיון חיים, זה לא קשור לנטיות של ציבור, זה לא קשור למאורעות משתנים, לא קשור לחדשות ששמענו לפני רבע שעה, לא קשור לכלום. כי אם החפץ האלוקי, רק אור קדוש זהו השופע לקומם תבל ומלואה. זה משה בהשכמה עלה. איפה מתחילה הבעיה? בסדר, זה יפה מאוד להיות בבית מדרש עכשיו בשיעור. מבחינת משה בהשכמה עלה, אנחנו באיזה אר סיני כזה קטן. יופי. מה קורה כשנצא מפה? מה קורה כשנשמע חדשות? ואין לו תמיד יכול להיות משמחות. מה קורה כשאתה יורד? השאלה, החידוש הגדול הוא לא משה בהשכמה עלה, זה פשוט. מה קורה כשאתה יורד? אומרת הגמרא, משה ירד בהשכמה, לחרד ועלית, מקיש ירידה לעלייה. גם הירידה אל החיים וסיבוכיהם, הם באותה הקומה ובאותה המדרגה של משה בהשכמה עלה, של תורה טוטלית מוחלטת, שלא תלויה בכלום, בשום גורם חיצוני. כן, בהשכמה ירד ההופעה אל האומה, גם היא כמקור נתינתה. מן השמיים היא ניתנה. תורת אמת, תורת תמימה, וממעל מן החיים היא עומדת. והיא מחדשת את החיים ואת כל גילוי ההוויה באור החיים, מאוצר החיים האלוהים. הנה עוד פעם. ושום שינוי, שום הורדת ערך, שום נטייה של זקיקה להשפעת הקהל והסביבה, להגבלת העולם העומד לחוץ במצריו לא הייתה כאן. שנה שעברה בשמחת תורה, זה היה משבר אדיר. כי הניגודיות, זה המשבר הגדול. הניגודיות בין מקור ההופעה האלוהי בטהרתו בניקיונו, שמחת תורה. התורה מופיעה אלינו. לבין מה שקרה בפועל, במציאות. איזה מין הארת פנים גמורה, אל מול אסתר פנים נורא. זה המשבר הגדול של שנה שעברה. איך זה יכול להיות? תשובה. דרך אגב, זה לא מפתיע שגם מלחמת יום הכיפורים, יום הכיפורים, יום הכפרה והטהרה, שמחת תורה, זה שונה, אבל זה דומה, זה אותו חשבון. אם הקדוש ברוך הוא ביום הארת הפנים הזה של שמחת תורה, שתרף נגיע אליו קצת יותר עמוק, הופיע עלינו כזה אסתר פנים, כנראה הוא בא לומר לנו, אני מדבר לעצמי, כן? בוא נראה אתכם בשנה הבאה בשמחת תורה. ומה אתם חושבים? המלחמה תסתיים? ויכול להיות שחלק מאחינו בשרנו עדיין לא יחזרו? והחדשות מסובכות? לא שמעתי משהו מיוחד, כן, לא ליבה. שמחת תורה שעבר תיבחן בשמחת תורה עכשיו. האם אנחנו שייכים למדרגת השמחה של קומה 1 ו-2, הסחת הדעת? או ההתחדשות, או שייכים לקומה 3, שהיא שמחת עולם. בשמחת תורה הזה אנחנו ניבחן. לכן זה לא מפתיע אותנו, ועמך כולם צדיקים, ואל תדון אתך ואחד שתגיע למקומו. זה לא מפתיע אותנו, שבמקומות שלא לומדים את זה, ולא מבינים את זה, שהתורה היא מקור החיים, והיא מחיה את החיים, אז ברור שיגידו משפטים כמו איך אפשר לסמוך השנה בשמחת תורה. ברור, כי זה תלוי בהסחת הדעת שאי אפשר להסח, ותלוי בחידוש והחדשות לא משהו. אבל בבתי המדרש, בבתי הכנסת, שנקווה מבינים את זה, ששמחת תורה, אני חוזר רגע למקור הראשון, הנפש הבריאה היא נפש שמחה. מצוין, גם של גוי, באופן מסוים גם של גוי. בסדר, הלאה. ודאי נפש של ישראל. אומר הרב, אבל אנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת ולמלטה בציורים האמיתיים. מהו הציור האמיתי שמופיע את הנטייה הנורמלית של הנפש הבריאה השמחה? תשובה, שהשמחה שממלאת אותנו היא שמחת עולם, היא שמחה אלוקית, היא שמחה פנימית, היא שמחה של מקוריות החיים. אני אגיד הכי פשוט, תודה רבה כבחור שבחרת בישראל, ואני חלק מזה, שבחרנו מכל העמים. ונתן לנו תורתו, ואין ראשית אל הישראל ואין ראשית אל התורה. ואנחנו שייכים לאותה מקוריות חיים, אפילו עוד חצי משפט, תסתכלו גם ברשותכם בשש. אחת השאלות שכולם שואלים, לפחות להם פי הנוסח של אחים האשכנזים, למה מברכים ברכת התורה לעסוק בדברי תורה? אחים הספרדים על דברי תורה, אבל אין לשום שיטה נוסח כזה ללמוד תורה. אומר הרב, נראה לי שאחת השנים פה דיברנו בזה קצת, אומר הרב מקור שש, לעסוק בדברי תורה, הציווי הזה לעסוק בדברי תורה, בא מצד החיים האמיתיים, כלומר, ושבהעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, הנה עוד פעם. אנחנו מתעסקים עם התורה, הרי בדרך כלל בכל חוכמה אדם למד משהו, הבין, סיים להבין, אין לו מה להתעסק עם זה יותר. נכון? הרב סיודה הסביר בנפלא מאוד, שאינו דומה שונה 101 ל-100 פעמים. מה אינו דומה? אומר הרב סיודה, עד 100 פעמים, טוב, דיון ארוך, איך רגיע ל-100, 40, 400, לפי הגמרא, עד 100 פעמים אדם צריך לחזור ללימודו. אחרי שחזר 100 פעמים, כמונח בכיסא. זהו, יש לו את זה. גם בתודעה, גם בהפנמה כנראה, וכו'. אז למה הוא חוזר בפעם 101? אין צורך. תשובה, אומר רב סעודה, אינו דומה עובד אלוהים לאשר לו עבדו, כן אומר הפסוק. עד 100 פעמים לא בטוח שאתה נקרא עובד אלוהים. למה? כי אתה עובד בשביל עצמך, אתה רוצה לזכור ולשנן ולהפנים. להבין ולהפנים. בסדר. בפעם 101 מתברר שאתה עובד אלוהים. למה? כי אתה כבר לא צריך בשביל ההבנה ובשביל ההפנמה. כי כבר הבנת והפנמת. אז למה אתה לומד את הפעם 101 וה-102 וה-110? תשובה, כי אתה רוצה להיפגש עם מקוריות החיים. זה בכלל לא קשור לפונקציה של הבנה ולימוד. זה לא שכל, זה לא חוכמה, זה לא מדע, זה משהו אחר לגמרי. לכן ברכת לעסוק בדברי תורה היא ברכה עמוקה מאוד, היא ברכה עמוקה מאוד. אנחנו מתעסקים, כי אנחנו רוצים להיפגש עם מקוריות החיים. אנחנו לא מחפשים רק את הלימוד ואת ההבנה, ואפילו שכבר למדנו והבנו ואולי גם הפנמנו אחרי 100 פעמים. זה מה שרב כותב פה. ושבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, כמו שרב אמר לפני כן בעולת ראייה. בעיניה, מקור התורה ועצמיותה, מקור הוויה, מקור הראשית של כל היש. הרי יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, שזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל ערך של תלמוד. אז אם כן יוצא ככה. יוצא שהנפש הבריאה הישראלית היא נפש שמחה. כדי שהיא תגלה את טבעה השמח, היא צריכה לצייר את השמחה הזאת בסיורים אמיתיים, ולא להיות נשענת על טבע פראי, כלומר בוסרי וראשוני, כן, פראי מהבחינה בוסרית של זה, שלא לא הבנת איך לצייר את הטבע הזה, ולא לחיות על דמיונות שווא. ואיך זה קורה? איך הטבע הישראלי השמח מתגלה? בזה שאתה מסלק את דמיון השווא הראשון, ששמחה שווה הסחת הדעת. ואתה מסלק את דמיון השווא השני, ששמחה שווה התחדשות. אלא אתה מבין ששמחה שווה מקוריות החיים. ולכן דווקא השנה אנחנו נבחן בזה ונמדד בזה. האם אנחנו מבינים מהו מקור השמחה בנפש הישראלית? רבותיי, זאת שאלה נוקבת ביותר. אני לא אומר לא להזכיר את הלוחמים, את המשפחות השכולות, את רפואת הפצועים, את החזרת החטופים, לייחד לזה אולי הקפות, מזמורי תהילים. אני לא אומר שלא. כן. אבל מכוח ודאות, ומכוח טוטליות, ומכוח מוחלטות, ומכוח טוהר ונקיות של מקוריות החיים. זה שמחת תורה. השנה שמחת תורה יהיה משהו אחר. אבל לא משהו אחר כפי שמדברים בתשקורת. יהיה משהו אחר מצד הרוממות. מצד שאנחנו נהיה מוכרחים לעלות לקומה האמיתית, לקומה השלישית. כי הקומה הראשונה והשנייה כבר לא מספיקים. אי אפשר להסתפק בזה. זה לא עובד. אז איך נשמח השנה בשמחת תורה? נשמח במפגש עם מקוריות החיים. ומה קורה עם ההופעות של החיים? ממשיך. אומר הרב, שימו לב, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, יש ספר תורה אחד, שאותו אנחנו נוציא בעזרת השם בשמחת תורה, והוא ספרי התורה שבארון, פה הספרי תורה האלה. שהם קבועים, קביע וקיימה, לא תלויים במראות, לא תלויים בחדשות, הם לא מודעים לחדשות. תורה עומדת, זהו. אומר הרב, אין היה. יש שתי תורות בעולם של הקדוש ברוך הוא. יש תורה אחת שהקדוש ברוך הוא סיים לכתוב אותה. היא פה מונחת בארון ונוציא אותה. נכון. אבל יש עוד תורה שנייה. מי שחי באמת את התורה הראשונה, הוא חייב להופיע תורה שנייה. מהי התורה השנייה? אומר הרב, מקור 7. כל הדברים המתהווים בעולם, הסוגיה שם עוסקת ברעידת אדמה. איך יכול להיות שיש לפעמים, הרב קורא לזה שם, מכשולות, יש אירועים היסטוריים, עולמיים, קשים מאוד, מייסרים מאוד, מחריבים מאוד. אז זה הנושא שם, אני רוצה לקחת את זה אלינו. אומר הרב, כל הדברים המתהווים בעולם, הרב כותב אפילו הדברים הקטנים, קל וחומר הדברים הגדולים, המשמעותיים, גדולים באיכות, גדולים בכמות, כל הדברים המתהווים בעולם, הם המקושרים על כלל המציאות ומתקשרים אל תכלית רם וניסה בספר הכללי, ספר השם, ומצטרפים כצירופן של אותיות הפרטיות אל בניין מערכת ספרים רוממה ונשגבה. רבותיי, יש שני ספרי תורה. ספר תורה אחד מונח בארון. ספר תורה, את הספר הזה הקדוש ברוך הוא סיים לכתוב מזמן. זה הספר של, נקרא לו, הספר האופטימלי, האמת האלוהית האידיאלית. אבל יש ספר תורה שני שצריך להיכתב. והספר השני שנכתב, הוא הספר שאנחנו כותבים אותו פה במציאות. בהיסטוריה, מאורעות ההיסטוריה זה מעין אותיות המצטרפות למילים, למשפטים, לספר תורה חדש. איך ספר תורה של אהרון, שבארון יוצל וכותב את המציאות עד ממלכת כהנים וגוי קדוש, עד לתקן עולם במלכות שדי. עד להשמיד את הרשעה, להסיר את קיר הברזל, כפי שרב קורא לו, כדי שהשפע לא יוכל לחול בעולם. לברר את מדרגתם של ישראל עד כדי תיקון עולם. אומר הרב, כל הדברים המתהווים בעולם, כל מאורעות ההיסטוריה, הם מקושרים עם כלל המציאות. ומתקשרים אל תכלית רם וניסה בספר הכללי, ספר השם. ומצטרפים למערכת של ספר. וביותר אומר הרב, הדברים שהם נראים כמכשולות התבהרו, בייחוד שיש מאורעות קשים, שנראים שרק מחריבים ומחלישים את המציאות. וביותר הדברים שהם נראים כמכשולות התבהרו, כשנעריכם בתור חוליות לבנות את בניין המוסר האנושי והשלמה הרוחנית היותר נישאה. אני אומר משפט הזוי עכשיו. בשנה שעברה בשמחת תורה, בלילה, היינו עסוקים בספר תורה שבארון. בספר תורה האידיאלי האופטימלי. בבוקר, ב6:30 בבוקר, התחלנו לכתוב, או המשכנו לכתוב, אבל כל התחלה היא המשך, אבל היא התחלה חדשה. התחלנו לכתוב את ספר התורה השני. אותם החיילים שיצאו מפה, אותם האנשים שיצאו עם חולצה לבנה והפכו את זה למדים אחרי 5 דקות. עד עכשיו. וכנראה עוד. זה המשך התורה, זה לא שני דברים שונים. זה אותה התורה, זה תורה הרי הרב לימד אותנו. התורה מצד אחד היא מקורה והיה, אבל מצד שני היא הולכת ומתפשטת לחיי האדם. הרוחניים והמעשים היחידים והכלליים. לכן איך נשמח השנה בשמחת תורה? הבנה ראשונה, נשמח על פי קומה 3. ברור? מקוריות החיים. ב' איך נשמח השנה בשמחת תורה? מה זאת אומרת? שקומה 3 היא מחוללת את כל מה שקורה פה. מה, אתה לא רואה את כל הופעת התורה שיש פה? שכחנו שאנחנו פרטים, נזכרנו שאנחנו עם? מסירות נפש על העם, על הארץ? איזו גבורה? איזה גילויי אמונה? היום כל גדוד, כל חדיפה שנכנסים ללחימה, עושים איזו התכנסות גדולה באיזה אולם ספורט, קבלת על מלכות שמיים. לפני כמה שנים, מח"ט כתב מכתב, לא קידמו אותו. פשוט. אז רבותיי, השנה שמחת תורה היא שמחת תורה כפולה. לא כפולה כי צריך לשים את שנה שעברה. היא כפולה א', כי מכריחה אותנו לעלות לקומה 3. לשמחת תורה הפנימית, שמחת עולם על ראשה, שלא תלויה במאורעות. וב', מכוח שעלינו לקומה הפנימית הזאת, אפשר עכשיו לראות את כל מה שקרה לנו בשנה הזאת, איך כל זה הופעה והמשכיות של התורה שבארון, אל התורה שצריכה להיכתב בחיים, עד ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה דבר אחד. זאת מציאות אחת. אז איך נשמח השנה בשמחת תורה? שמחה כפולה. שמחה אחת על התעלותנו למקור החיים, ושמחה שנייה שהתעלותנו למקור החיים, היא מופיעה בתוך המציאות המסובכת של החיים, ומרוממת אותם, וכותבת על ספר תורה שבארון בחיים. תורת אמת, תורת חיים. ככה נכתוב, ככה נשמח השנה לשמחת תורה. יש פה עוד הרבה דברים, אבל אמרו לי שצריך לעצור, כי הרב יהושע הגיע. אז נסתפק בזה, רק נגיד אולי עוד חצי משפט אחד. כדי להגיע לשמחת תורה צריך לעבור דרך חג הסוכות. חג הסוכות הוא החג שמלמד אותנו שלמרות שהסוכה היא דירת הרי, אנחנו צריכים להתייחס אליה כקבע, למרות שהמציאות היא הרעית, היא מסובכת, הקבע הפנימי שלנו הוא זה שמתייחס אליה כהרי, כי הקדוש ברוך הוא משלים את מה שאנחנו לא יכולים להשלים, בחינת הסכך וכדומה. במשפט אחד אני לא יכול לא לקרוא, אז ברשות אליסף, אנחנו יודעים שהבירור בין ישראל לעמים עובר דרך מצוות הסוכה. שהקדוש ברוך הוא ייתן לגויים מצווה קלה, יבעטו בסוכה. כי באמת הם לא מצליחים להתמודד עם שינויים במציאות. מגדיר עליהם פני חמה. מגדיר עליהם חמה בתמוז וכו'. אז הם לא מסוגלים להתמודד עם הערי, עם המציאות הבלתי צפויה, עם הדברים המשתנים. כי כל מחפשים את גורמי החוץ כדי לסמוך. זה הגויים. ואז בחג הסוכות, שהם לא שייכים אליו, מבעטים בסוכה, אבל יש להם כן שייכות מסוימת אליו, 70 פרים. יפה, שמיני עצרת, סעודה קטנה, זה היום שלנו. זהו. תראו איך אומר הרב, איך הרב מגדיר את שמיני עצרת, מקור 9, סוף מקור 9. שמיני עצרת שמופיע בו אור הישראלי המיוחד, שאין לזרים שום חלק בו, הכל למעלה מן הטבע. שמיני עצרת זה לא תלוי בטבע, לא תלוי במאורעות, לא תלוי במציאות. מכוח המציאות אנחנו ניגשים אל הטבע, כותבים את הטבע. טוב, נזכה בעזרת השם השנה להיות שייכים לשמחה השלמה, לשמחה האמיתית, והשמחה הזאת הולכת ונכתבת לדורנו ברוך השם. נזכה לשמחת תורה כפולה ומכופלת, לכל הישועות, לכל מה שאנחנו מצפים, ובעיקר שהתורה תאיר את חיינו. אמן.